אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של זמן קיץ. כולם מרגישים את ג'ון 15, קבוצה גדולה של תלמידים עזבה, ויש אנשים שמרגישים סוף זמן. העזיבה הזאת זה איזושהי חולשה, וחלילה חלילה להרגיש כך. אדרבה, בזמן כזה כל בחור צריך להרגיש שהוא שקול כנגד כמה בחורים, יש לו אחריות של כמה בחורים. כל בחור בבית המדרש, בתפילה, כפל כפליים, יש לו אחריות של כמה בחורים, ויש לו את השכר ואת המעלה של כמה וכמה בחורים. יש בספר חסידים כתוב שאדם ישתדל ללמוד מסכתות שהן בגדר מת מצווה, ככה הוא מגדיר את זה. זה מין מסכתות שאף אחד לא לומד אותה, והן כאילו מוטלות בצד, והן בגדר מת מצווה. ומי שלומד אותם, אז מעבר לשכר הרגיל של תלמוד תורה, יש לו את השכר המיוחד של לימוד דבר שלא לומדים בגדר מת מצווה. מצווה שהיא בגדר מת מצווה, איזה מצווה שאף אחד לא שם לב אליה, מזניחים אותה, מזלזלים בה, להדר בה, ויש לו שכר גדול. אני מוסיף, בעקבות הספר חסידים הזה, יש גם זמנים ותקופות שהם בגדר מת מצווה, ואם בזמנים האלה שהם בגדר מת מצווה אדם מתחזק ונושא ומקבל א' סייעתא דשמיא מיוחדת, שכר מיוחד, זכות גדולה, כי יש לו את הזכות מעבר למצווה הרגילה השגרתית של זיכוי הרבים, של השתתפות יחד, של להחזיק עולם, עולם תורה בזמן של איזושהי חולשה. אז אני קורא פה לכל אחד ואחד מהבחורים להרגיש חוזק של כמה וכמה בחורים, ואת סוף הזמן הזה נעשה אותו בגדלות. היום, כן, אני רוצה להביא בפניכם בכיוון הזה משל של החפץ חיים, משל מפורסם של החפץ חיים, מופיע בספר של משלי החפץ חיים. הוא אומר ככה: בשנים כתיקונם, שנים ששלום שורר בין האומות ושלום בעולם, קשה מאוד לחייל פשוט לעלות בדרגות ולהגיע לדרגת גנרל, שר צבא. הוא צריך בשביל זה שנים רבות, צריך להצטיין בלימודים, בתפקידים. לא רואים מצבים שצעיר זוכה מיד להגיע להיות מפקד גדול, שר גדול בצבא, כי על פי רוב אין ממנים למשרות אלו אלא אנשים, תודה, באים בימים ששמם הולך לפניהם. אבל בזמן מלחמה, בשעה שהמדינה ותושביה נתונים בסכנה, יכולים גם אנשים צעירים להגיע למדרגה רמה ונכבדה על ידי זה שהם מחרפים את נפשם ועושים מעשה גבורה או מעשים אחרים המועילים למדינה, ואז זוכר המלך אותם לטובה, את אלה שבזכותם ניצלה המדינה, מכבדם ומנסם, ויש אף וממנה אותם למשרות חשובות, מרימם לדרגת שרים גבוהים. בזמן חירום יכול גם אדם צעיר להגיע לדרגה גבוהה בזכות מעשיו. אומר החפץ חיים, גם בלימוד תורה, אם כל העולם לומד תורה, העולם מלא תורה, אז בשביל להתקדם ימי שלום, קשה לאדם פשוט לעלות לדרגת שר וגדול בתורה. צריך בשביל זה המון המון לימוד והגיעה. אבל בימים של שעת חירום, כשלומדי התורה מעטים, גאונים וגדולים נער יספרם, אתה לא יקשה גם לאדם פשוט להגיע על ידי השתדלות והתאמצות גדולה לדרגת שר גדול בתורה להתקרב. ודבר זה חייב אדם לזכור תמיד, כדי שלא יחמיץ את שעת הכושר. אז רבותיי, יש לנו הזדמנות להיות גנרלים, גנרלים בתורה, כדאי לנצל את זה. מאוד משמח שדווקא הערב שיעור א' יחד עם לירון מסיימים, עושים סיום על מסכת ברכות. יש עוד בחורים נוספים שהצטרפו אליהם. זה דבר בכיוון הנכון, כן, לא לשדר חולשה אלא אדרבה, עלייה. וכמו כל סיום, הסיום הוא נקודה להתחיל. אני מציע לקחת איזושהי מסכת אחרת או משהו שאפשר יהיה לסיים ולעשות סיום עד חודש אב, או איזשהו מבצעים אחרים, להמשיך בכיוון הזה. זה הכיוון שצריך להיות. אני רוצה קצת להתייחס לאיזושהי נקודה שניים מהפרשה שלנו בקורח. קורח, יש איתו את דתן ואבירם ו-250 איש שרוצים להקטיר קטורת, ו-250 מהאיש האלה מתים כשהם מביאים את הקטורת, כי זה היה המבחן. אבל הפלא הגדול הוא שאחרי כל העניין אומר להם הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא, לקחת את המחתות האלה ולעשות אותם, את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי יקריבו לפני השם ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל. ויקח אל עזר הכהן את מחתות הנחושת אשר יקריבו השרופים והירקעון ציפוי למזבח, זיכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב יזר אשר לא מזר אהרון הכהן, אשר לא מזר אהרון הוא להקטיר קטורת לפני השם, ולא יהיה ככוח חדתו כאשר דיבר השם ביד משה לו. אז אמנם יש כאן זיכרון, אבל במזבח, במקום המקודש, בני ישראל הקריבו, הביאו מתנות למזבח עם כל ההתנדבות הגדולה, עם כל הקדושה הגדולה. זה המקום לשים מחתות של אנשים שחטאו במחלוקת של קורח ועדתו. נראה לי לומר שבאמת קורח עשה מחלוקת גדולה ונוראית ונענש עונש גדול. אבל יש בנקודה של קורח, בטיעונים שלו, יש נקודה אחת שהיא אמיתית. מה הוא אומר? או מה אומרים 250 האיש האלה? כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. אנחנו גם אנחנו קדושים. למה? למה אנחנו לא יכולים להקריב? למה אנחנו לא יכולים לשים קטורת? הטענה שכל העולה, העדה כולם קדושים, היא טענה, היא נקודה נכונה. רק קורח במחלוקתו משתמש עם זה במקום הלא נכון או במסקנה הלא נכונה. כי א', לא משה ואהרון קבעו, ריבונו של עולם קבע. אבל אין קשר בין הטיעון של כל העדה כולם קדושים לבין השאלה מי מקריב בפועל. כי הקרבה היא לא עניין של כבוד, אלא היא שליחות, היא תפקיד. אז הקדוש ברוך הוא נתן, נכון שכל העדה כולם קדושים, אבל במסגרת זו הכהנים מקבלים את התפקיד, את השליחות של הקטורת, של עבודת המזבח. הנה כהן ישלוך ידידן, אבל זה הם קיבלו את הדבר. זה נכון שלפעמים נביא לביטוי את העניין של כל העדה כולם קדושים, למשל הלכה, זה אפילו הלכה בהלכות הצלה, שממזר תלמיד חכם כהן לכהן, קודם לכהן גדול עם הארץ. פה בא לידי ביטוי שכל העדה כולם קדושים, ופה אני מסתכל על המסגרת, על ההיבטים האחרים שמרכיבים. כל מחלוקת היא לקחת נקודה, אי אפשר לעשות מחלוקת על נקודה שהיא שקר לגמרי. אבל מה הבעיה במחלוקת? אתה לוקח נקודה אחת אמיתית ואתה מקצין אותה עד הסוף, נקודה שהיא נכונה בהקשר מסוים, במקום מסוים, אבל אתה לוקח אותה מחוץ להקשר ולזמן ולמקום הנכון שבו צריך להשים. כשאדם מתעלם מההקשר, מהאיזונים, מהמינון, מהשילוב שצריך היה לעשות, זה מחלוקת. אבל זה לא שבמחלוקת הנקודה בעצמה היא לגמרי מופקעת. אי אפשר לעשות ככה מחלוקת. אתם יודעים מה, אני אומר את הדוגמה הזאת, בטח הייתם עדים לזה. יש לפעמים חזן שטועה ולא אומר רב הרחמים, או אומר רב הרחמים בזמן, אתם יודעים, צריך להגיד. אז יש יהודים שבוער בתוכם אש קדושה, והם ניגשים לחזן וצועקים עליו, שייגץ, פושע, איך אתה לא אומר רב הרחמים? או הפוך, מה אתה מחלל את השם ואומר עכשיו רב הרחמים? אז עכשיו זה נכון, יש דין, בלוח, כתוב, כן צריך להגיד רב הרחמים, לא צריך להגיד רב הרחמים. אבל מה זה קשור לזה, לעשות מזה צעקות באמצע בית כנסת, לבייש בן אדם, לצער, לעשות חילול השם? אבל יכול להיות באמת אב הרחמים נכון. אתם יודעים את הסיפור עם הרב, פעם היה בבית כנסת צעקות, חצי מהבית כנסת צעק להגיד אב הרחמים, חצי אמר לא להגיד אב הרחמים. שאלו לרב מה הדין, אז הוא אומר זה בדיוק הדין, יש אומרים להגיד ויש אומרים לא להגיד, בדיוק מה שעושים, כן? ככה זה באמת הדין. אבל מה, אתה רואה לפעמים כל מיני אנשים, ואנחנו רואים תופעות, ואני לא אכנס כרגע לפוליטיקות ולעניינים. תמיד יש אנשים שלוקחים לעצמם דגל, אבל הם לוקחים את הדגל הזה שהוא אמיתי, אם הוא לא היה, אם לא הייתה בו נקודת אמת, אי אפשר היה לעשות ויכוח ומחלוקת. הוא אמיתי, אבל הוא אמיתי במקום, בהקשר, בזמן, והוא יכול להיות אמיתי אפילו בכל המצבים, אבל הוא לא שווה את מה שאתה הולך להפסיד בזה שאתה מרים את הדגל הזה או מקפל את הדגל הזה. מזה יש מחלוקות. קורח לקח את הנקודה של כל העדה כולם קדושים, שהיא נקודה אמיתית, והוציא אותה מהקשרה ועשה מזה מסקנות. ממילא יוצא שאין אפקמינה, ממילא יוצא שאין שליחות ואין מישהו שהתפקיד שלו. אבל כיוון שהיא נקודה אמיתית, יש לה מקום על גבי המזבח, ויכולה להיות ציפוי למזבח. חלק מהבחורים היו במוצאי שבת אצל רב אושר וייס, יהודי תלמיד חכם עצום, גם פה זכינו כמה פעמים לשמוע אותו, גם יהודי בריא מבחינה, אני לא רוצה לחלק ציונים, אבל יש לו השקפת עולם מקפת ובריאה. שאלו אותו מי זה יהודי שלם, מה זה יהודי שלם? אז הוא אמר, יהודי שלם זה מי שיש לו מוח של ליטאי, לב של חסיד, יושר של יקה, אהבת וכבוד תורה של ספרדים, ואהבת עם ישראל וארץ ישראל שיש לציבור שלנו. זה יהודי שלם. בעצם מה הוא אומר? יש אנשים שכולם דביקים בקו שלהם, והם מזניחים את הנקודות האחרות. יהודי שלם זה מי שמורכב מהכל. האמת היא שהיה יהודי כזה, הרב קוק היה בדיוק היהודי הזה. לרב קוק היה את השלמות, את ההרמוניה ואת היכולת לקחת באמת מכל נקודות, מכל האנשים, מכל השבטים, מכל הזרמים שבעם ישראל, למצוא את הנקודה. אפילו בתוך הכפירה הוא מצא איזושהי נקודת אמת שאפשר לקחת אותה. אז שלא לדבר על חסידות ועל איתאות ועל ישרות והשקפות עולם ותורות ופילוסופיות, ולעשות מהכל יחידה אחת. אבל גם באישיות שלו הוא היה יהודי שלם. אגב, זה גוף אחת הטיעונים שיש לי כנגד אלה שאומרים רק הרב קוק, רק הרב קוק. אין כאילו, אל תקבל מדברים אחרים, תלמד רק הרב קוק. אני אומר, מי שטוען טענה כזאת, אז הוא לוקח מהרב קוק את הכל חוץ מאת הרב קוק בעצמו. כי הרב קוק הוא היה ההפך מזה. הרב קוק למד רב נחמן ושפת אמת וקבלה וחסידות והלכה, ולמד בעיון ובבקיאות ואת הכל, מזה נהיה הרב קוק. הלוואי ונהיה אנחנו אפס קצהו, אבל בעצם הנקודה שאפשר לקחת מכל דבר איזושהי נקודה וליצור הרמוניה, והמחלוקת היא תוצאה ממי שתופס נקודה אחת ומקצין אותה עד הסוף ומתעלם מהמינון השלם, זאת הבעיה. ולכן מצד אחד כוח ועדתו נענשים, כי לא אתם בעלי התפקיד של להקטיר כתורת. אבל מצד שני, יש כאן נקודה אמיתית של כל העולם, כל העידה כולם קדושים. ואם הזכרנו את הרב קוק, זה בעצם הדבר שכל כך מפורסם בשם הרב קוק, אבל כמה נעים הדברים למין שם הרב. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, היי הגמרא מלאה מחלוקות, אבל למחלוקות שהן ריבוי דעות שנותן לנו תמונה, תראו לכם תמונה שהיא רק צבע אחד. אין, היא לא תמונה. יש ריבוי צבעים, ריבוי גוונים, ואז אתה בא ושם את הכל ואומר, רגע, זה יש מקום כאן ויש מקום כאן, הרי אילו ואילו דברי אלוקים חיים. יש אחר כך שאלה איך ההלכה, כי ההלכה היא איזשהו דבר של הנהגה מעשית. אבל, וזה בדיוק ההבדל בין מחלוקת קורח ועדתו למחלוקת הלל ושמיים. קורח ועדתו, אולי שני מאפיינים, אפשר לעמוד הרבה על ההבדלים, אבל נקרא שני הבדלים. הלל ושמי שמעו אחד את השני ושקלו. בית הלל אפילו היו מקדימים את דברי בית שמי לפניהם. שמעו, ולפעמים הלל הודה לשמי ושמי הודה להלל, וחזרו בהם. קורח, קוראים לקורח דתן ואבירם, אמרתם משהו, טענתם, לא נעלה. כשאתה לא רוצה לשמוע, כשאתה סותם את האוזניים, כשאתה רק רוצה להשמיע ולא לשמוע, סימן שזאת לא מחלוקת לשם שמיים. נקודה שנייה, הלל ושמי התווכחו על הרעיונות. ברגע שוויכוח הופך לאישי, אתה כזה ואתה כזה ואתה כזה, ומוצאים חסרונות במי שעומד מולך, זאת מחלוקת שלא לשם שמיים. בדבר הזה כמעט כולנו נופלים, שכשיש ויכוח בדעות הופכים את זה אחר כך לוויכוח אישי. דתן והם אומרים, ומדוע תתנסו על קהל השם? ירדו על משה ועל אהרון. ויכוח אישי, סימן זה לא לשם שמיים. חוקת לשם שמיים, הוויכוח הוא בטיעונים. הלל ושמי, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, מקשיבים, שומעים. אז נכון, אז לנקודה שלך, אני יכול לעמוד על דעתי, אבל אני שמעתי את הדעה שלך, ונקבל פה עוד איזשהו מגוון. ואני לעולם, לעולם אמשיך לכבד אותך. איפה אנחנו זוכים לראות מחלוקות לשם שמיים? נקודה שנייה ואחרונה, שגם היא חלק מהפרשה של המחתות. במסגרת המערכת של מחלוקת והקצנה, נותנים ערך עצמי לדבר מסוים. מקריבי הקטורת חשבו שיש מעלה עצמית בהקרבת הקטורת. והרי זה לא נכון. הקרבת הקטורת היא אמנם דבר מאוד גדול, אבל היא דבר גדול במסגרת שהקדוש ברוך הוא מצווה. כשאדם, אמרנו, מחלוקת היא תוצאה מהקצנה של נקודה אחת עד הקצה להתעלמות מההקשר, היא גם נתינת ערך עצמי. עכשיו תשימו לב מה קרה להם ולעם ישראל. הם רצו להקטיר קטורת, הם נשרפים בקטורת, ואז בא עם ישראל ואומר, אתם עמיתם את עם השם. אז אומרים הפרשנים, רש"י, אומרים להם למשה ואהרון, אתם ידעתם שקטורת ממיתה, ולכן אמרתם לעשות את זה. מתחיל נגב, אומר משה לאהרון, קח את המחתה לחפר ולהציל. מה קורה פה? המחתה ממיתה או מחיה? התשובה היא, המחתה לא ממיתה ולא מחיה, אלא עושה רצון השם. זה העניין. המחתה יש לה מעלה במסגרת מי שעושה רצון השם. כשלא עושים איתה רצון השם היא ממיתה, אבל היא לא ממיתה בעצם. היא ממיתה בגלל שהיא לא באה במקום הנכון. במקום הנכון היא מחיה. אותה מחתה בעצמה, שימו לב, רוצים להקריב איתה כי רוצים לזכות בדברים גדולים, מתים, ואז אומרים מחתה ממיתה, ואז באה בדווקא להראות. אני תמיד לוקח את הדבר הזה מאלה שהולכים ומחפשים סגולות ועניינים לכל מיני דברים. מה יכול להיות מחטא סגולה יותר גדולה ממחטא? ומתברר שאין דבר כזה סגולה בעצם. יש לעשות את רצון השם, זאת הסגולה הכי גדולה. להתפלל, לבקש, לעשות דבר שהוא רצון השם. כשזה לא רצון השם, אותו דבר בעצמו, כן? אני יודע מה, אתך דוגמה. קברי צדיקים, אני כבר לא נכנס עכשיו לשאלה של קברי צדיקים, כן, לא. יש שאלה. הפלא הכי גדול בעיניי הוא שאנשים הולכים, גדולי רבנים הולכים לקברי אגרא, לקבר אגרא, להתפלל לקבר אגרא. עכשיו אגרא, מי לנו גדול מאגרא? אבל אגרא בעצמו כתב דברים קשים כנגד מי שהולך ומתפלל לקברי צדיקים. כן, אז איך הולכים? לא יודע, אבל הולכים, כן? הולכים לקבר אגרא. ואני אומר, יש שאלות ודברים, באמת, חלילה לנו לזלזל בדבר הזה. אבל אני אקח דוגמה, כהן ילך על קברי צדיקים כדי להתפלל. מה, זה סגולה גדולה, כולם מימינו משמאלו מתפלל. כהן שהולך על קברי צדיקים, קבר הצדיקים נהפך בשבילו להיות איזושהי מקטריק. כי יש דבר אחד, רצון השם. כשעושים רצון השם, מתפללים ועושים, אז אולי יש גם דברים שהם סגולות ומועילות. אבל בלי רצון השם, כנגד רצון השם, שום סגולה שבעולם לא תועיל. יהי רצון. למי קורה הדבר הזה? למי שנותן ערך עצמי. זה נופלים בעלי מחלוקת, זה נופלים אנשים שלא רואים את ההקשר. יהי רצון שנזכה כולנו בעבודת השם שלנו, לעשות את רצון השם, להתרחק מהמחלוקת, להיות מתלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם. בוודאי אני חוזר לנקודה שהתחלתי בה, להגדיל תורה ולהדירה דווקא בשעה שכל אחד מאיתנו יכול להיות גנרל גדול.